מרחב מוגן עם אלעד ברנוי.
שלום, אתם על מרחב מוגן, כאן אנחנו מדברים על שגרה בימים בלתי שגרתיים. אני אלעד ברנוי, בכל פרק אני משוחח עם מישהי או מישהו אחר על היום יום שלהם, והיום איתי באולפן העיתונאית ברוריה אבידן בריר. שלום ברוריה.
נו, אני באמת מרגישה איתך במרחב מוגן, בוקר טוב לך אלעד.
בוקר טוב. ברוריה, את היית אומרת על עצמך שאת בן אדם של שגרה?
אני באמת טועה, המושג שגרה, מה זה שגרה, ואם אני אדם של שגרה. היה לנו פעם מרצה באוניברסיטה שאמר, יום שאת מתעוררת ולא כואב לך משהו, זה תדעי שמתת.
וואו.
אז אני אדם של שגרה, מכיוון שאני מתרפקת על שגרה בעצם. הייתי פעם מפחנית, הייתי פעם פורצת גדר, אבל כיום אני אישה של שגרה. אבל מפעם לפעם צצה המרדנית של פעם, ואני מתמרדת.
לפני שנדבר על השגרה עצמה, תני לי דוגמה להתמרדות.
אני דווקא אתן לך דוגמה נשית מאוד, ולא רוחנית, ולא, אתה יודע, פילוסופית, לא בפסגות. אני הייתי צריכה לכאורה לכבד את הגיל שלי, ולהתלבש בהתאם לגילי. אבל אני לא עושה את זה בדיוק. אז לא שאני חושבת שאני נראית בת 50 או 60, אבל מפעם לפעם אני פורצת, ומאישה בגיל השקוף, אני בכל זאת הופכת את עצמי לאישה של שור אוף. בא לי פתאום להתלבש זוהר, ועם תכשיטים מאוד מאוד, אפילו מופרזים, הייתי אומרת. ואז, מפני שבכל אחת מתחבאת איזו ילדה קטנה, שחשבה שהיא פיטר פן, ואף פעם לא תתבגר.
זה מעניין שאין פיטר פן בגרסה נשית, כשאני חושב על זה, נכון? אין איזו דמות כזאת שאפשר לאחז בה. ככזאת צעירה תמידית.
לא, אין מפני שלזזל, גבר עם קמטים, זה בינה, זה ניסיון חיים, נשים צעירות מתאהבות בו אם הוא עשיר או בעל עמדה, ואישה מקומטת, אישה מקומטת.
רורי, את בדרך כלל קמה מוקדם בבוקר?
אני עשיתי הקרבה בשבילך כדי להגיע פון בתשע בבוקר. אני כל חיי קמתי מאוד מוקדם. היום אני בגילי המופלג מרשה לעצמי להתעורר בשבע, שבע וחצי, בשבילי זה מאוחר.
כי את יודעת שהרבה אנשים, זה תהליך הפוך דווקא. זה ככל שהגיל מתבגר, הם קמים מוקדם יותר, לאו דווקא מרצונם.
במקרה של בעלי, בין ה-91 וחצי, הוא קם מאוחר. אני אולי אצטט את שמעון פרס שאמר שאם אתה רוצה להיות איש קריירה, או אשת קריירה, מלכתחילה, אל תוותר על שעות שינה. 5 שעות שינה זה המקסימום. אז כל חייך הייתי בדרג של שמעון פרס. היום אני מרשה לעצמי להתעורר קצת יותר מאוחר.
ונגיד, את קמה בבוקר, מה הדבר הראשון שאת חייבת להתחיל את היום שלך איתו?
אני קמה, אתה רוצה את כל הפרטים האינטימיים? אוקיי, נתחיל. קודם כל, אני לוקחת את הוויטמין היחיד שאני לוקחת, ופעם בשבוע אני גם לוקחת עוד ויטמין. אני מכינה לעצמי יד קפה, 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 קפה. אני הולכת לדלת הכניסה, לוקחת את 3 העיתונים שזרקו לי בפתח הדלת, עוברת על הכותרות, פותרת תשבצים. אני חושבת שזה תרגיל טוב למוח, אני גאה מאוד שאני פותרת את כל התשבצים של ידיעות ומעריב, לא ככה ארץ, הארץ עושה לי בעיות, אני לא מצליחה לפתור את התשבצים. ואחר כך אני מתחילה לצייץ, אני טוויטרית, אני מצייצת, בודקת כמה עוקבים ירדו לי בלילה, ואז אני... מתחילה להכין כמה פריטים לארוחת הצהריים, שגרתית, ברבע לאחת, ואחר כך אני מתחילה לקרוא.
העניין הזה של לקרוא את 3 העיתונים כל בוקר, זה תמיד היית ככה?
פעם עיתונאי, תמיד עיתונאי. אז אני נשארתי אשת חדשות בנשמתי, ואני חייבת לקרוא, ואני גם חושבת שאני קוראת... לא כמו קורא רגיל. אני מוצאת את הפיקנטריה, את הכותרת הנידחת. אל תשכח שאני עבדתי בשבועון. בעוד שביומון, אם יש לך ילד, או אבא, או אם או אחות בעזה, אתה תקרא כל ידיעה שקשורה, כרוכה בעזה, גם אם היא כתובה בעברית עילגת. לעומת זאת, כשאתה בשבועון, אתה בעצם אמון על אמנות הפיתוי. צריכים לקרוא אותך, זה תרבות הפנאי, זה תרבות קריאת הפנאי. ולכן הייתי מחפשת בין הכותרות של עיתוני הבוקר או הערב, או איך שתקרא להם, את הסיפור שלי, ואת לשקף את האקטואליה דרך הזווית שלי. והייתי דגה דגים מאוד מאוד שמנים.
השבועון שאנחנו מדברים עליו זה שבועון לאישה.
שבועון לאישה, שבו עבדתי 46 שנים, לאחר מכן עבדתי 8 שנים ומעלה במעריב, ואחר כך, כשמעריב נקנה, עבדתי בירחון בשם מגזינה, עברתי עם העורכת שלי, והירחון נסגר לפני שנה וחצי, ומאז אני בעצם מופתלת, ואני רק מצייצת, אבל הוצאתי ספרים. אז מילאתי את הפורקן שלי.
את אומרת מובטלת, הרבה אנשים היו אומרים, את עכשיו יכולה להיות לנוח, את יכולה להיות בפנסיה.
אני אומנם מקבלת פנסיה מקרן מקפת, ואפילו לא מצומקת, וגם מביטוח לאומי, אבל אני לא יכולה לנוח. אני הנוח שיקחו אותי מרחוב עוזיאל 2, פינת הולדנו בבבלי באלונקה, אז הנוח לנצח.
עכשיו, השגרת צריכת חדשות שלך השתנתה בחודשים האחרונים?
כן. אמחל לומר שמצאתי את עצמי, כשהחלה מלחמה, קודם כל בהלם, ב-A, ואחר כך בהלם, ב-א'. ואם אתה תיתן לי אורכה לאיזה מונולוג קצר, אני אסביר את עצמי מדוע. בבקשה. בעצם, הביוגרפיה שלי מסמלת את מדינת ישראל. אני נולדתי במלחמת העולם השנייה. הגנרל רומל היה במדבר המערבי. אני נולדתי בתל אביב, ברחוב דיזינגוף, פינת נורדאו, צפון תל אביב. ואימא שלי, אימא הוללית, ידעה שאם גנרל רומל יכבוש את מצרים ויכנס לישראל, ישחטו אותנו. אבי עלה לארץ, לפלסטינה בעצם, ב-1934, וביותו דוסה דרכון אנגלי, הוא ב-38 נסע לפולין, נסע את אמי והביא אותה לארץ. והנה אימא הוללית, והיא עוד לא יודעת מה גורל משפחתה, היא לא יודעת שכולם נכחדו, היא חושבת שאני אשחט. והיא סיפרה לי שהם חיו בהשוואה לתנאים בתל אביב, של אותה תקופה בתנאים מאוד טובים, כלכלית. זאת אומרת, בתל אביב היו גרים בשותפות. השיר המפורסם של אלתרמן, צריך לצלצל פעמיים, הוא בעצם נובע מעובדות. תצלצל פעם אחת למשפחת כהן, ופעם שנייה למשפחת פומרנץ, עם פוסדור ומטבח משותף. לנו היה חדר אמבטיה עם אמבטיה, בית שימוש, שתי מרפסות, פנמי מפתח כמובן. אז אמא שלי סיפרה לי שהיה להם קורידור, עול, וכל השכנים מקומה שנייה שלישית, שאגב כולם היו נגני הפילרמונית, תזמורת הפילרמונית הישראלית, היו מתחבים אצם בקורידור, בעול, כשהיו הפצצות. וניצלתי, אני עכשיו עוד לא ידעתי אז לספוג את מושג האימה ומשמעות הקיום, מכיוון שהייתי ילדה קטנה. אוקיי, ופורצת מלחמת השחרור, אני כבר בר דעת, אני כבר בבית ספר עממי, אבא שלי לא לוחם אז נפש, אבל בכל זאת נלקח לצבא, הוא אפסנאי בסרפנד, במחנה סרפנד. עכשיו, התנאים בצדק כמובן, לא מופלגים שניתנים היום למשפחות, לא ניתנו אז. אבא שלי, שהיה מנהל חשבונות במקצוע, אבל בעל מקולת, ירקות, פירות, מקולת ומשקאות חריפים, בחנות מאוד גדולה.
איך קראו לו?
לאבי, קראו שמואל שטראכר. ואמא שלי יצאה לעבוד בחנות המקולת. וכך יצא שבימים שהיו הפצצות, והגן היה סגור, אני הייתי צריכה לטפל באחי הקטן, ולא ללכת לבית הספר. אני זוכרת את עצמי, לא מפחד מהפצצות, אבל עומדת על יד מיטתו, בצורה מיטתי משכיבה אותו לישון, ואומרת, אולי אני אתן בעיטה למיטה, ואז הוא יתעורר ואני אוכל ללכת לחברתי אלי שבע. אבל לא עשיתי זאת. שנה שלמה אבא שלי היה במלחמה. אמא שלי עבדה, לא קיבלו שום קצבה, למעט נקודות, שאמא שלי הייתה שולחת אותי לעמוד בתור בבניין עירוני, גם ברחוב דיזנגוף, ושם קיבלתי שמן, אורז, מה שנקרא מוצרים יבשים ובסיסיים. שם בעצם החלה המלחמה הראשונה שלי לצדק וליושר. ילדה קטנה צומה, עומדת בסוף התור, וכל הזמן אני בסוף התור. כולם עוברים על פניי. פשוט מעיפים אותי. ואז נעמדתי, בלי במה, בלי מיקרופון, בלי אלעד, ונשאתי נאום על הצדק, וכולם התביישו, ונתנו לי לקחת את האורז ואת השמן, whatever.
וואו.
אז אני במלחמת השחרור, ילדה, סופגת. מלחמת השחרור נגמרת, מפצים אותי, קונים לי פסנתר מגרמניה, ואני חוזרת לחיים רגילים. ואז אני בת 14. קצטניק, סופר השואה, מוציא את הספר הראשון שלו, בית הבובות, ועולמי נערס בחטף. אני ידעתי שאני ילדת שואה. אני הזדהיתי עם דניאלה, גיבורת ספרו, שהיא נלקחת לבית הבובות, בית הזודות של הנאצים. אגב, כבר שנים שהשכלתי וידעתי וחקרתי, וגם רציתי להכיר אותו, את קצטניק, והכרתי אותו, נודע לי שבעצם זה סיפור פייק. לא הייתה לו אחות דניאלה, למרות שהוא קרא לביתו הבחורה דניאלה, ולא היה בית בובות. הנאצים מאוד הקפידו על תואר הגזע, גם שהם לקחו את הזונות שלהם, הם היו אוקראיניות ופולניות. ואני קוראת את בית הבובות, ומלחמת סיני, אני כבר בתיכון, ביוד א', אבא שלי שוב נקרא למלחמה, כאפסנאי. אמא שלי לא יכולה כבר לעבוד בחנות יום שלם, אז אני חוזרת מהתיכון בצהריים, היא הולכת הביתה ואני עובדת. אני מוכרת ירקות, פירות, נוסעת לחוב הגשר, קונה שם את המצרכים, ואבא שלי מעביר לי מסרף אין הוראות, לא להפקיע בחירים, לפתוח את הקונטו, קורא לזה, את הפנקס, ולרשום משפחה, נשים הריוניות, לתת להם יותר ביצים, לאלה לתת יותר שוקולד, ולא לתת פעמיים, ואני ממלא, ולא לספסר בחירים. אז זה מלחמת קדש. ואני אגיע למלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים אני נשואה טריה, לעורך דין אברהם בריר, נישואים שניים, ואנחנו ממש נשואים כמה שבועות. ביום שישי הוא הולך לשחק טניס, מגיע שליח, ואומר לי שיגיע מיד מיד לבית ספר שבח. הוא מגיע, והוא אומר, בטח איזה תרגיל שגרתי, ועם בגדי הטניס הלבנים והרקטה, הוא הולך לשבח. הוא חוזר אחרי שם, לי לא לא לא, זה יותר רציני, הוא מתלבש, והוא יוצא. וכבור כמה ימים הוא הודיע לי שזה יהיה משהו ארוך, ותבואי למחנה, הוא היה תותחן, הוא היה קצין בתותחנים, תבואי לרמלה, לבסיס שלהם, ותביא לי את המזוודת המלחמות שלי עם הציוד שלי. אני, בעוונותיי הרבים כאן מתוודה, התחתנתי לפני גיל 18, בפעם הראשונה בצבא לא הייתי. אני מסתכלת עליה מזוודה, היא מלוכלכת, מלאה כל מיני כתמים מנומרים, לא ידעתי שזה הסוואה. אני פותחת אותה, תחתונים בחקי, גופיות בחקי, אומרת, מה הבעל האלגנטי הזה שלובש הכל איטלקי? אני אתן לו ציוד כמו שצריך, אני מוציאה את המזוודה הלבנה שלי, ואני שמה לו תחתונים מפוארים וגופיות. וככה אני מגיעה למחנה ברמלה. הוא היה מזועזע, למה הבאת לי דבר לבן, הרי אני אבלוט בשטח. הוא אמר לי, לעולם אל תעשי מעשים התנדבותיים, תעשי מה שאומרים לך. הוא לא היה פמיניסט גדול, הוא לא פמיניסט גדול. וכך הוא נסע למלחמה, מלחמת ששת הימים. ואני לבד, ואני גר ואז אני כבר לא גר בצפון תל אביב, אני עברתי לדירתו ברחוב משה שרת בתל אביב, רחוב מאוד אלגנטי, ואנחנו יושבים במקלט, ויש שם שתי משפחות שהיו מהשואה, והם מפחדים מאוד, ואני רוצה להרגיע אותם, ואני בהפסקה, כשיכולנו לעלות למעלה, אנחנו גרנו קומה אחרונה, אני עולה, מצצת לידיעות אחרונות, והוא לי, נס גדול, מטוסי חיל האוויר, השמידו את המטוסים המצרים. שוב פעם הזקה, אני יורדת למטה, ואני מרגיעה אותם, אמרת להם, חיל האוויר שלנו הפציץ, ואנחנו ניצחנו. הם חשבו שאני תימניה, זה הבית מאוד גזעני, הייתי אז מאוד שחורה וזופה, והם בידי שברו, השחורה הזאת שתפסה עורך דין עשיר, היא עוזה. אמרתי להם, רבותיי, אני הוריי פולנים רוסים, אני מבינה טוב יידיש לא לשוויץ. מאוד חרתי לבעלי, מאוד חרתי לו. היה אפטר קטן מאוד לפני המלחמה, שחררו קצינים וחיילים כדי לטות את הצבא המצרי. ואז בעלי הגיע לחופשה, והוא כתב צוואה. עורך דין, בעל משמעות, והוא יודע מה זה החיים. וחרתי לו, ואמרתי לעצמי, אם יקרה לו משהו, אני לא אחיה. טוב, לא הייתה ילדה, לא היה כלום. החלטתי שאני מוכן לבקר אותו, לראות אותו, שם במקום שהוא נמצא, הוא היה באוגדה של אריק שרון, ואת אריק שרון גם הכרתי, ופניתי לדובר צהל, ואמרתי שאני רוצה לעשות כתבות, ושלחו איתי מלווה ששמו היה אברהם, וכך הגעתי לאוגדה, חולות, מדבר, בעיניי מדבר, ואני אומרת לקצינות שאני מראיינת, תגידו לרב סרן אברהם בריר, שמחכה לו בורי אבידן, בריר, אין לך מה להגיד לו, לא מסתכל על נשים. אמרתי, לא, אני אשתו אטריה. ואז ראיתי אותו בראש הער, ואני הייתי תמיד על עקבים גבוהים, גם כשאני באה למין סיכור כזה, ועל עקבים הגבוהים אני ככה רצי לקראתו, וכולם קינאו בגבר שאשתו באה לראות אותו, לא. חוץ מהחיילות הם לא ראו נשים.
בורי, אני רוצה לשאול אותך על הדבר הזה של העקבים ושל המזוודה הלבנה בתוך כל המלחמה הזאת. כי את יודעת, יש משהו מאוד בנרטיב הישראלי, הציוני, של עבודה, של פרקטיקה. יש משהו בדבר הזה, אני מסתכל עליך כאן ואת עם תיק של פנדי לידך.
אלעד, אל תסתכל כי נולדתי ב-200 קודמות. אתה כבר מדבר על אישה מהסוג החדש. אם כי בהישגות, זאת אומרת, אני הייתי פמיניסטית מהרגע שיצאתי מהבית, עד הרגע שחזרתי. בתוככי ביתי, אני בכל זאת נתתי למוחמד להיות כינור ראשון, ואני ניגנתי את הכינור השני. וכשנולד לנו ביתנו היחידה שרון, אני גם נתתי לה לנגן את הכינור השני, ואני הפכתי לויולה בטריו המשפחתי הזה. אז אני מאוד מאוד, תמיד מטופחת מאוד, מאוד נשית. זאת התרומה שלי לפמיניזם שלי. אני לא מתביישת בנשיות שלי. אני לא השתמשתי בה בעבודה. אף פעם לא פלירטטתי. אף פעם לא היה לי אף רומן עם רויין שלי. מאוד שמרתי על דברים כאלה. זה היה הסלוגן שלי. אבל אני נשית, כן.
יש משהו בשגרת מלחמה שהוא, את יודעת, הוא שוחק באופן הזה. כאילו, יש אזעקות, יש... נורא קל ליפול למקומות האלה של להיות בטרנינג.
אלעד, אתה כל כך... אתה כל כך צודק, זאת אומרת, אמרת עורף, אמרת טרנינג, אמרת אימוניות. אבל יש לי, גם האימוניות שלי מותגיות בבית. אז אני, כן, אני, כשהייתי אישה צעירה, עוד היינו הולכות לישון בכותנות לילה שהוא כמו סולות נשף, שחורות ארוכות שקופות. טוב, היום אני ישנה כמובן באימוניות, כמו כולם. אז ברור, מה עוד שאתה מבין, שזאת המלחמה הראשונה בעצם שאני לא יוצאת לסקר. וזה הופך אותי לשקופה אמיתית, שאומרת, גברת, אין לך מה לעשות. את יכולה ללכת לכיכר חטופים וחטופות, אבל אין לך מה לעשות. אז שלחתי בגדים, ביתנו באה ולקחה שקי בגדים, שלחתי בגדים, אבל אני כבר לא במשחק הזה. אני היום צופה לבית ישראל ומתפללת.
יש משהו בלעבור כל כך הרבה מלחמות, יודעת, גם מלחמות גדולות, מלחמות קיומיות כאלה, שהוא מחסן באיזשהו אופן בפני המצב הזה?
נגעת בנקודה אלעד מאוד מעניינת. מצד אחד יש חיסון, יש איזו נוקשות אולי, אולי אפשר לדמות אותה לרופא צעיר, שבהתחלה בוכה עם המת הראשון ואחר כך מתחסן. אתה נהפך למקצוען של אבל, אתה נהפך למקצוען של מלחמה. יפה ירקוני, זה אומרת שלוש המלחמות, כל מלחמה. ומצד שני, לא, אי אפשר לבית תרגישות. הדמעות נושרות. ומה עוד שאני היום באמת שקופה, זאת אומרת, אני בעצם לא יוצרת חדשות, לא יוצרת סיפור, אני צרכנית של סיפור. זה מעמד מאוד קשה לי, ואני מתמודדת איתו.
כי... את רגילה לכתבות שער, נכון? אולי, אני אספר למאזינים ומאזינות שבעבר היה לך ממש רעיונות עם השמות הכי גדולים, רעיונות כן. עם ראשי ממשלה, עם נשות ראשי ממשלה.
ויצרתי סקופים, אתה מבין? יצרתי סקופים. עכשיו אני קוראת את הסקופים של אחרים. עכשיו, בזמני את צריכה לציין אלעד, לא היו יחצנים ודוברים בכמויות אדירות ופמליות. אני, את הקשרים שלי עם אריק שרון, הייתי פשוט מצלצלת ללילי, ולילי הייתה אומרת, מתי את רוצה אותו? וכך הגעתי אליו. ואחר כך שאני איתו, אני כבר מוציאה את הסקופים, זה כבר עבודה שלי. אז אני פשוט עבדתי בלייצר סקופים. תראה, סקופים, כמו נפט בארצות נפט, לא מתגלגלים ברחובות. אתה צריך לנקר, לשאוב, לחפור, לנוק ולעשות אותם. אבל לא סקופים, אפילו לאומיים. תראה, אני אתן לך דוגמה איך יוצרים סקופ, אוקיי? מנחם בגין, ראש הממשלה, שרוי בדיכאון קשה. העיתונאים יודעים, אבל אתה לא יכול לפרסם דבר כזה בלי הסמכתות. וכל אחד מהעיתונאים רוצה את הראשון, הבן כספית הראשון, שעוד לא היה אז, שיפרסם. וגם אני הקטנה, שבוע נשים. ובאותה תקופה, פרלל, התקיימה שביתת הרופאים הראשונה בישראל. שביתה שלקחו חברה בשם יישום, שתכננה את השביתה כמו מבצע צבאי. כך וכך, ונעשה את התהליך הזה, ושביתת רעב. ואני הייתי בקשר עם ועד הרופאים, והם פנו לכל עיתון ולאנשים שהם צדדים בשביתה, ושאלו אותי, מה את רוצה? אמרתי, אני רוצה לקחת דיוקן של רופאה צעירה, שנוסעה לרופא, ומשמרות, ויש ילד או שניים קטנים, איך מתמודדים? ונתנו לי רופאה באמת, אז היה בקריה, בית החולים ליולדות, אתה יודע, לפי החוק צריך כל לילוד לבדוק תוך 3 שעות לראות במצב הרפואי, וכמובן סימנו וזימנו את בעלה רופא שבא עם הילד הקטן וצולם ונהדר. ובאמת, כשהיא עשתה את המשמרת ב-10 בבוקר למחרת, אני כבר התמוטטתי, היא עוד עבדה. ופרסמתי את הכתבה ונפלא. ואז אני רואה כעבור כמה ימים שוועד הרופאים נפגש עם מנחם בגין. עכשיו תראה מה זה ציידת. אני מסתכלת על השמות, אני רואה עמית, הוא היה רופא נשים שריינתי אותו הרבה, שהיה אחד מהמומחים לפריון, לא מהראשונים, הראשונים בשיבה, אבל מומחה, ואני רואה שם אחרון, דוקטור קוף נקודה ז'בוטינסקי. אמרתי לעצמי, היא לא בוועד. זאת קרני ז'בוטינסקי, נכדתו של זאב ז'בוטינסקי, ביתו של בנו היחיד, פרופסור ארי ז'בוטינסקי, הביא אותה ללחץ פסיכולוגי, מפגש בגין ז'בוטינסקי. אמרתי, רגע, אני גם לא אפנה לוועד הרופאים, אני אפנה לדוקטור קרני ז'בוטינסקי. היה לי קשר למשפחה, משום ששנה, שנתיים, 3 לפני זה, עשיתי על המומנט הפמיניסטי ונשים בחייו של ז'בוטינסקי, בשיתוף עם מכון ז'בוטינסקי. אני לא יודעת אם אתה יודע, ז'בוטינסקי היה אדם מאוד משכיל, הוא כתב גם סונטות איטלקיות, ואוקיי.
ז'בוטינסקי כתב את 2 גדות לירדן, זו שלנו זו גם כן. כן. ועם מי ירדן אני קריאה על שם השיר הזה. אז יש לנו קשר משפחתי מאוד חזק לכל מה שקשור ליצירתו של ז'בוטינסקי.
אתה רואה כמה אנחנו משיקים. עד סוף המשדר הזה נגלה שאנחנו קוזינים, שהבני דודים. טוב, על כל פנים, אני מצלצלת אליה. עכשיו, דוקטור קרני ז'בוטינסקי הייתה נוסעה לעולה רוסי חדש, מה היא חשבה? שאני מראית אותה על שביתת הרופאים, על מפגש של ישראלית עם עולה חדש, וכו' וכו'. אני באה לירושלים. אני באה רעבה ומקצוענית, זה כנראה הרעיון הראשון בחייה של קרני. ריח הציטון חריף נודף מפיה אחרי שביתת הרופאים, הם כבר היו אחרי השביתה. יש המון טריקים איך אתה גוזל סקופים, והיא מספרת לי על השביתה, ואני כמובן נועדת ועל בעלה, ובשלב האחרון של הרעיון, אני הרי מחכה לכותרת שלי, אני רעבה לכותרת, ואני אומרת לה, תגידי לי, את פסיכיאטרית, ואתה היית עכשיו במפגש 1.5 שעה עם מנחם בגין בלשכתו. כפסיכיאטרית הבית אומרת, האם ראש הממשלת ישראל שרוי בדיכאון קשה? ואני עושה את הצי כאילו, זה לא שאלת המפתח חיים והמוות שלי, אלא אגבית כזו. והיא אומרת לי, תראי, אם הוא היה חס ושלום מטופל שלי, הרי לא הייתי מדברת איתך על זה, יש סודיות רפואית. אבל אני הייתי ילדה שהייתי משתעשת על ברכיו של מנחם בגין, ולכן אני כאחת שהגיעה ללשכתו, לא בתפקיד מקצועי, אני אסתכן ואומר שראש ממשלת ישראל שרוי בדיכאון קשה.
וואו.
וואו, וככה אני יוצאת, שבון אנשים יוצא.
הצלחת לשמור על פנים כאילו שווה נפש, שלא תבין מה היא אמרה?
לא, בוודאי שלא. לא, אני כאילו לא, אני אפילו לא כתבתי. אני חיכיתי ואז כתבתי כשיצאתי ממנה את המילים המדויקות. עכשיו תבין, אלעד, אתה יצאת עם כותרת, אנחנו בציבור חושב שהעיתונאי הוא הגיבור הראשי, הרי זה לא כך, יש מערכת, יש רחשי, הוא נורא נבעל, העורך הראשי צייל גת, אבל אם תגידי, את מטורפת? אבל אני ימתי שאני אזוף את העיתון, וזה פורסם, אבל לא ככתבת שער פחדו. אבל זה יוצא לאור, וכאן היא מצלצלת אליי, והיא אומרת לי, מה עשית לי? אני אמרתי כל מילה, זה נכון, אבל את בעצם, היא לא אמרה שאני עשיתי מבצע הונאה, היא אמרה לי שבעצם פיתיתי אותה לומר את זה. אמרתי לי, תראי, רוצים לפטר אותי מהעבודה, הפסיכיאטרית הממונה עליי. ציצאתי לפסיכיאטרית, התחדנתי, אמרתי, תראי, אני מקצוענית, הוצאתי את זה ממנה. שאפתי ממנה. וכתבתי בתור האישי שלי, מין מכתב התנצלות לקרני. אז היית אומר שקרני תאהבה אותי מאוד באותו זמן, ולעולם לא תדבר איתי. אז אני אגלה לך עוד סוד. בין בדרנים, זמרים, פוליטיקאים, יש חוקלים שלובים. הם שונאים אוהבים, אבל הם לא יכולים אחד בלי השני, ואחר כך התפייסנו. וכך זה כותרת.
בורי, תיארת מקודם את עצמך כשקופה ביחס למלחמה וביחס לעיתונות. היום כשאת קוראת בעיתונים, כשאת צופה במשדרי חדשות, בפאנלים, מה את מרגישה?
תמיד בא לי לשאול את השאלות שהם לא שאלו החסרות. אני אתן לך דוגמה. אייל מגד, הסופר, שהיה חברו וידידו של ביבי נתניהו, ואשתו צרויה שלו, הוא היה חבר של ביבי, והיא כמובן שמאלנית מובהקת וסופרת נפלאה. והוא הופיע לפני שבוע אצל ארז טל ואברי גלעד. ומכיוון שאני מכירה אותו, אני נשארתי לצפות, זה אמנם בשעה מאוחרת, אבל אני גם הולכת לישון מאוחר וצפיתי. והם שאלו אותו כמובן את השאלות הנכונות בראשונות, כמו, איך החלה החברות ביניכם? ואז הוא אמר, זה התחיל ב-1999, שביבי נתניהו היה עדיין מובס. וגם אני ידעתי על יוד וירידות בקריירה, יודע מה זה להיות מובס. והוא היה די שרמנטי, והוא היה קשוב, והוא היה ידידותי. ואני אפילו הפסדתי קוראים בגלל הידידות הזו. והם שאלו אותו, האם לפני שהוא פרסם את המאמר הנוקף שלו בארץ, ביבי לך, האם הוא ניסה ליצור קשר עם ביבי נתניהו? הוא אומר, לא ישנתי לילות. ואני ניסיתי פעמיים ליצור אותו קשר, על הפרחחים שסביבו לא הצלחתי. זאת אומרת, הוא רמה שהוא סיננו אותו. ושאלו אותו, מה השתנה אצל ביבי נתניהו? אבל לי היו חסרות שאלות שאני הייתי שואלת.
מה את היית שואלת אותו?
הייתי שואלת, תגיד לי, אתה שעכשיו מבקש מביבי ללכת, אתה שמכתיר אותו, הרי יש היום תחרות סמויה בין בעלי התורים, באיזה מילים הכי נוראות אפשר להכתיר את בנימין נתניהו? למשל, לפני כמה ימים, בן כספית קרא לו בובת גרב. האם אתה בעצם בסתר לבך ציפית, אייל מגד, להיות העמוס עוז של ביבי נתניהו? כידוע לך, אולי לא ידוע לך, כל יום שישי, שמעון פרס היה מנהל שיחת נפש עם עמוס עוז. אז האם ציפית, ואולי זאת אכזבה גדולה שלך, שהוא נפנף אותך? זאת הייתה השאלה החסרה, שלא שאלו אותה.
תיארת בהתחלה את הרעיונות שהיית עושה, וההתמקדות בסיפורים אישיים. עכשיו, היום זה אולי נשמע מובן מאליו לנו, שגדלנו לזה שמספרים לנו כל הזמן סיפורים אישיים בתקשורת ובחדשות, אנחנו רואים כל הזמן.
איך אומרים בטלוויזיה? שאלה מצוינת. למה היא מצוינת?
את יודעת, רגע ברורי, אני רוצה לשאול אותך משהו. לי יש איזושהי סברה, שכשמרואיין אומר לי שהשאלה שלי היא טובה, אני צריך לחשוד בשאלה שלי.
לא, אל תחשוד, היא ממש מצוינת, והייתי מעלה את הנושא. העניין של הסיפור האישי, תראה, שהתחיל משפט אייכמן, ועמד גדעון אוזנר, ונשא את הנאום בשם ששת המיליונים, ששת מיליונים לא מדבר אל אנשים, אבל סיפור אחד שובר ומרסק נשמה. ואז שעמד קצטניק ודיבר על האחד, והתעלף על הדוכן כל המדינה, כל העולם רעש. אני יצרתי את הסיפור האישי, וזכיתי לקיתונות של רותחים ובוז ולאג. הייתי ביחסים מאוד טובים עם המשורר דליה רביקוביץ'. היה לה טור ביקורת טלוויזיה במעריב. והיא עשתה, כתבו על אלעד, ברורי אבידת ברי בסיפורים האישיים שלה. היא חשבה שאני איזה מסחטת לימונים רגשית, שהיא תאהבה אותי בעניין הזה. ואני מאוד נעלפתי, אבל המשכתי. פתאום, אחרי שנים שנים, שבעצם הייתה לי בלעדיות, ולכן גם יכולתי לקבל את הטובים שבטובים, העיתונים הגדולים קיבלו את, את האספקט הזה, ואז גם קמה אגודה, כל היחצנים, חברת היחצנים הלכה וגדלה, ואז מה קרה? אם היה להם סיפור אנושי טוב, הם נתנו אותו קודם לידיעות, אם לידיעות לא רצה, נתנו אותו למעריב, ואני הפכתי בתור הארוך לשלישית, מרגיז.
את מסתכלת היום, אבל נניח בפאנלים של החדשות, יש המון 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 דיבורים, המון, אגב, בעיקר גברים יושבים ומדברים, בשלב מסוים את מתחילה כבר להעלות ספקות לגבי למה אנחנו ממשיכים לראות את הדבר הזה, למה זה עדיין קורה.
כן, יש איזה מגריסה, איזה מין תחינה כזאת, שחוזרים וחוזרים וחוזרים, זה אגב מתכונת אמריקאית. כן, אני שמתי לי כלל, אני לא פותחת את הטלוויזיה לפני שש בערב. לא מסוגלת, אלא אם כן קורה איזה אירוע דרמטי כמובן. אני לא, אני קוראת, אני כותבת, לא, לא. אני כותבת, אני כתבתי עכשיו, אבל אני דוחה מפני שאני מחכה שהזמנים יהיו יותר טובים. כתבתי מונודרמה, שאני רוצה להעלות אותה לבד על במות, מזדקנים, שלוש נקודות הצוחקים. ובעצם אני דנה על הזקנה מכל מיני היבטים. מהיבטים של שינוי השפה, מהיבטים של ההומור, מהיבטים של ייאוש ותקווה, מטיפים לזקנה. אני שונאת, 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 מתאבת אנשים, גם שהיית בעל דרג, שאתה מתרפק על העבר, הייתי, 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 עשיתי, את מי זה מעניין? אני, כדי לא להיות כזאת, אני מסתכלת על היום, ועל מחר עדיין יש לי תקוות.
יש איזה רגע שמגיעים אליו ופתאום מבינים שאני זקן? זה קורה ברגע? או שמתרגלים לתפיסה הזאת מיום ליום? כי את יודעת, את עיתונאית בגיל כל כך צעיר.
19, לפני 19.
ובכל מערכת שהיית בה, אני משוכנע שתמיד היית הכי צעירה, וזה ממש, זה כמעט כרטיס ביקור, מידת הצעירות שלך. ואני תוהה, מתי יש את הרגע הזה שפתאום יש איזה שיפט, ואז, אני כבר לא הדמות הזאת.
אז תראה, יום אחד, אורנה, שהייתה זורכת ראשית, היא אמרה לי, אני אגיד לך את האמת, אם לי היה כסף כמו שיש לבעלך, אני בגילך לא הייתי עובדת. אמרתי לה, אורנה, כל אחד עם הטמפו שלו, אני בחיים לא התייחסתי לעצמי בעבודה כאשת איש. אני תמיד גם לחמתי על הכספים שמגיעים לי, כאילו אני הענייה מדוכאה. אני בזכות עצמי. תראה, ברור שאתה, יש מראה בעולם, יש מראה. מקרחת שלי אמר לי שיום אחד הוא הגיע לחתונה של ביתו, באיזה אולם, אתה יודע, מפונפן כזה, עם מברשות פלסטיק ותאורה מזויפת, והוא ראה מולו איש זקן, אבא שלו. אמר, אבל אבא שלי מת מזמן. זה היה הוא. אז פתאום יש לנו את הרגע הזה. אני פותחת את הספר שלי, אל תנגדי לי שופן, שכתבתי אוטוביוגרפיה על חיי עם דוד אבידן.
דוד אבידן, בעלך הראשון.
כן, המשורר. זל, המנוח. פתחתי אותו כך. אני כל כך מרוצה מעצמי באותו לילה. אני באמבטיה, מראות של קריסטל גדולות מאוד, כולי מרוחה בחלף פנים כדי לנקות את המייקאפ. זה אתה חזרתי מהרצאה מאוד מוצלחת שלי, הקהל מחא כפיים, ורצו עוד, ואני יודעת שאני נראית נהדר. ואז אני מורידה את החלף פנים, ואני עדיין נראית נפלא. משנים משקפיים, משקפי ראייה. ואז כשאני מורידה את המשקפיים, אבוי לאותה אימה. אני רואה את כל הקמטים הנוראים, ואז אני שואלת את עצמי, מראה מראה, כמו מי היפה בעיר.
אבל זה הפוך, לא? כלומר, היית בלי משקפיים.
לא, אז אחר כך הקפתי את המשקפיים כדי לראות משהו, ואז פתאום הייתי כבר בלי החלף פנים, כבר לא הייתי הליצן הלבן, או ארנקין או whatever, ואז אני רואה את הקמטים, באמת כמו סינדרלה או מי היפה ביד, אוי אלוהים, איך אני נראית. אבל אני טריקית, אני מצאתי תשובה, אמרתי, רגע, מרבית האנשים לא רואים טוב. אז אולי בלי משקפיים אני נראית בסדר. ואז יצרתי לי איזה מפלט של נחמה. אמרתי לעצמי, בסדר, קמטים, בסדר, אבל הסילואטה, תקפידי על הסילואטה. אז אני מקפידה על הסילואטה. 3 פעמים בשבוע אני הולכת בפארק הירקון עם בעלי, 3.1 קילומטר. חוזרת, פעם בשבוע בא לי מאמנת, פילאטיס. אז אני מנסה להילחם. אני מרימה לפעמים ידיים. אני לא הבטחתי לחזר של ורדים רק. יש פה קוצים פה ושם. אבל אמא שלי, הפולניה, לימדה אותי לא לשתף את הצרות, רק את הסבכות.
את אומרת שאם מרימה ידיים, אז זה לא נשמע כאילו את מרימה.
לא, אני לא מרימה ידיים. אני לא מרימה ידיים. אמרתי לך, כתבתי את המונודרמה הזאת, והספר שלי על, אל תדאגי לי, שופן, בעצם נוצר, נולד, נהגה, תסס, שקראתי את הספר הנפלא של עמוס עוז. ואמרתי לעצמי, אני חס ושלום למשל את עצמי לעמוס עוז, אני שלין עקבייך מרגלייך, אבל הוא היה ילד הירושלמי, ואני רציתי לתת את התשובה של הילד, הילדה תל אביבית, שאני מאוד תל אביבית, לטוב ולרע. ובעצם זה, האתן אנגלי שופן, יצר לי, המפגש עם דוד אבידן, יצר לי המטלה טובה, את הילדה תל אביבית, הילדה תל אביבית, שמגלה את העולם. אתה רוצה לדעת איך גיליתי את המין לראשונה, כילדה תל אביבית, לספר לך?
בהחלט.
אני אספר לך. סוף מלחמת השחרור, לא, לפני מלחמת השחרור, עזבנו את הדירה בדיזינגוף נורדאו, שהייתה במפתח, והוריי קנו דירה מאוד יפה בחוף סוקולוב. ומרפסות, ובמרפסת היו, היה כזה קבוע, כזה חור כזה, וסורגים. זה היה באמת בית מפואר לפי אותה תקופה, חדר מדרגות, בשיש איטלקי אפור עם מלבנים ומורדו. יפה. אז גם מעלינו גר קלמן קצנלסון, מהקצנלסון המפורסמים, הוא היה קרוב רחוק של זלמן רובשוב, לימים זלמן שזר, נשיא המדינה, וזלמן שזר היה בא לשם עם רודה, ביתו, דאון, אז קראו לי זה מפגרת. אני רשמתי את הדברים כי ילדה, תראה, לימים כתבתי על הילדים העבודים של גדולי המדינה שמחביאים אותם, הילדים המפגרים. טוב, אז למה אנחנו עסקנו? אנחנו עסקנו באמין. ואז אני הסתכלתי מבד לסורגים, ומולי הייתה אגדה. אישה יפהפייה. אני עם אמא שלי, שהייתה קונה חזיות אצל דודה אלנה, חזיות ענק, לאנשים היו אז חזה מאוד גדול, הייתה גם מניקה את ילדיה, והכל נסגר בסרוכים, ושם עומדת אלילה, בלי חזייה, עם מטפחת משי, שקורכת על, ועם עם מכנסיים קצרים.
מטפחת משי על החזה שלה.
כן. ואני אומרת לעצמי, אני אהיה כמוה. זאת אומרת, היא הייתה מורה שלי, עוד לא יודעת שהמורה שלי. רגע, רגע, אלעד, זה לא נגמר בזה. זה לא נגמר רק בבגדים. ואני עוקבת אחריה, ואני מוכרחה להכיר אותה. למזלי, אחי, הוא נפטר כבר, שהיה צעיר ממני ב5 שנים, התיידד עם הילדים שלה, והיה בא לשחק איתם, ואני בא לקחת אותם, וככה דיברתי איתה. ויום אחד שאני מסתכלת, חזרתי מבית הספר, אני עוקבת אחריה, אני רואה שאני שמתי לב שיומיים קודם בעלה נסע לעסקה בדרום אפריקה, ואני רואה אותה עומדת עם סמלה לבנה, מחשוף, כפתורי זהב, והיא קודם כל מורידה, קראו לזה אז מחבנות, לא סיכות, את המחבנות מסערותיה, מפזרת, פותחת את המוזיקה, פותחת הכפתורים ויושב גבר מעשן פייפ, מוזיקה. אני מבינה שהוא מאהב. וכשהגיע לחגורה, משום מה, איזה יצר הישרדות או זהירות נשית קמאית, היא סגרה את התריסים. והתגרשה אחר כך מבעלה והתחתנה איתו.
באמת?
כן. אפי אנד. וכך למדתי על המין. זה המזל של עיתונאית ותיקה, שמעגלים נסגרים בחייך. עוברות שנים, 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 שנים. אני עולה לקונצרט בחל התרבות, במדרגות, אני רואה אותה. אישה סקנה, עדיין עם הבננה על השיער, והיא אומרת לי, את יודעת שאני עוקבת אחרי כל השנים, מה שהייתי ילדה, ואחר כך עברנו, שהייתי בת 13, הוריי בנו בית ברחוב עמוס, ועברנו לבית, ששם בעצם הם נפטרו. ואז היא אומרת לי, אני מריצה שלך, אני קוראת אותך, אני כל כך שמחה שהכרת אותך כילדה, אומרת, אני אומרת לה, את מעריצה שלי, אני מעריצה שלך. תדעי לך שאני, שבאתי למום העבודה עם נוח מוזס, אני באתי עם, עם מטפחת משי, ולא הבנתי למה כולם חושבים שאני צסקי. והיא אומרת לי, באמת? למה? ואני מספרת לה את הסיפור. היא הייתה מאושרת, היא אמרה לי, אבל הוא כבר מת.
וואו, וואו. את מדברת על, על המעגלים האלה, ואני מחזיר אותנו רגע לשגרה של עכשיו, של, של המלחמה הזאת. אמרנו קצת על העניין הזה של, של החיסון, ש, 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 שאולי יש סביב הדבר הזה, אבל בכל זאת מדובר במשהו שונה מכל דבר שידענו.
מדובר במשהו שונה מזה, שכאן אני פעם ראשונה בחיים שלי מרגישה את נקודותיים, מלחמת הקיום, אי האמון, חוסר הביטחון, אני, שלבעלי יש דרכון אמריקאי, שמעולם לא חשבתי להוציא דרכון אמריקאי, אני גם לא הוציא. אבל אני פתאום חשה איזו חרדה. לא פחד, אני לא מפחדת. מה? כבר יכתבו על המתה בסביבה טובה. אבל אני באמת רוצה שיהיה כאן טוב. אני ביסודי יצור אופטימי, אבל בעלי הפך לפסימי. וכל פעם הוא משדר לי סיפורי אימה. וכאילו מלבא את הלהבה שלאו הכי בוערת בי. אז אם זה אש קצנה בבוקר, הוא הופך את זה למדורה.
הוא מנסה לשכנע אותך לעזוב?
לא, אנחנו לא נעזוב, מה פתאום? אנחנו כאן נמות, לא. אני מאמינה בארץ נהדרת, ואני מאמינה באין לנו ארץ אחרת. לא, אף אחד לא. לא. חוץ מזה, אני פלסטינאית, סליחה? אתה אולי לא, אני פלסטינאית? אני נולדתי לפני קום המדינה. יש לי זכויות.
מהנהר עד לים.
מהנהר עד לים, כן.
את צורכת הרבה חדשות, ואני חושב שהחדשות עכשיו, יש בהן אלימות שלא הייתה קודם. כלומר, יש זוועות שאנחנו לא ראינו קודם. אני חושב, אולי אני טועה. איך את מגנה על עצמך? איך את מתמודדת עם זה?
האלימות הזאת, כן, היא קשה לי. ברור שסיפורי האימה האלה, אתה לא צריך תמונות, מספיק כשאתה שומע את זה בטקסט. וכשאני שומעת סיפורי אימה כאלה, אני כולי... אני אומרת לעצמי, טוב שאני לא צעירה, טוב שאני בגיל הזה. אז יש איזה עליונות לזקנה? כן, אולי.
אמרת שאת בן אדם אופטימי, כשאת הולכת בפארק הירקון, מה את רואה? אני מניח שזה נותן איזה פרספקטיבה לגבי העולם, לגבי ישראל.
אני אגיד לך מה רואים בפארק. רואים המון עגלות עם תאומים, פריונות, כן, ניסיונות להראות שהצליחו, מטיפולי פוריות, עגלות עם תאומים, תמיד עם כלב, נלווה, סקנים מלווים בפיליפינית, המון כושר, אופניים, קורקינטים, המון אנשים שם, ואני סופרת כל יום את האנשים, יש לי סטטיסטיקה, עד הגשר הזה, זה בכל זאת ממלא אותך אמונה, שהעם הזה, סך כולו יותר טוב במנהיגים שלו. ואני מקווה שבבחירות הבאות יהיה לנו מזור, מה אני אגיד לך? זאת התקווה שלי. אם כי אני יודעת שכל שלטון משחית ומושחת.
לא משנה מי עומד בו?
יש איזה סם נרקוטי בשררה. ואתה נפתע להאמין שאתה כסר ואו עריץ ואו רודן ואו דיקטטור.
הזכרנו מקודם את בית הבובות של קצטניק. את מצליחה להתרכז עכשיו בקריאת ספרים?
לא. מאז המלחמה, יש לי ערימה מתגבעת של ספרים ליד מיטתי, ואני לא קוראת ספרים, אני לא מסוגלת. לא מסוגלת.
בסדרות טלוויזיה את מצליחה לצפות?
לא. היינו צופים בסדרות, חלקן נפלאות. לא צפיתי בסדרה אחת. הדבר היחידי שאני צופה, זה לא סדרה, בריאליטי זה הכוכב הבא. למה? אני פעם חלמתי להיות זמרת, היה לי קול מאוד מיוחד, וגם למדתי בקונסרטוריון הישראלי ובאקדמיה למוזיקה, ואני ממש מעריצה את הצעירים והצעירות האלה, עם הקולות הנפלאים האלה, עם הביטחון. אז זה אני נרקומנית של התוכנית הזאת. אבל סדרות אני לא צופה. מה יש לי לראות? מה יש לי לראות? הבית הלבן, שפעם היה שצפיתי בו, יש לי את הבית הלבן פה, מה אני צריכה? אני לא צריכה. הריאליה, העובדות כאן הן משחקות. אנחנו נתונים כאן בלופ בלתי נורמלי של סדרות. וכל יום זה המשך העלילה. שסופה לא ידוע. סופה לא ידוע, אלעד. סופה לא ידוע. הייתי השבוע בריצ'רד השלישי. בהצגה. בגשר, כן. אני ראיתי את ריצ'רד השלישי, לא פעם אחת. אפילו בבימה בזמנו, ריצ'רד השלישי היה שלמה בר שביט ז"ל. אני אלך ואלך. לכל הפקה. בוודאי.
את מאזינה עכשיו למוזיקה?
אני הולכת לקונצרטים, ואני הולכת לאופרות. הייתי, מאז שהאופרה חזרה, אחרי, במלחמה, הייתי בלוצ'יה, הפקה נהדרת. אני צריכה להצזיע כאן, אני חייבת אומנות, אני לא יכולה, אני צריכה את להתלבש ולצאת, זה מפרנסת נשמתי. לוצ'יה, עומדת הכוכבת, אילה פחימה, בת 36, הייתה ילדה בעיקר, לבחינו בכישרונה, שלחו אותה לתל אביב ללמוד פיתוח קול, הייתה בסדנת האופרה, היום היא בצוות האופרה של וינה. ועושה את לוצ'יה, בכזה כישרון ענק בינלאומי, הנפש מתרחבת. אתמול הייתי באופרה, חנוך לוין, האופרה, הפקה. לקחו 5 מלחינים, כל אחד הלחין פרק, וזה את ואני והמלחמה הבאה, ועוזי המזוודות, וקברט, ונפלא.
כן,
פשוט
זה
נפלא.
נשמע לי נורא מוזר השילוב הזה של חנוך לוין ואופרה. זה עובד?
סליחה, על הבורות שלך. האופרה כבר טיפלה בחנוך לוין, עשו הפקה של הילד חולם, גיל שוחט הלחין את האופרה, עוברי ניצן ביים, הייתה הפקה נהדרת. פשוט נהדרת. תראה, עשו באופרה. ואתמול הייתי בהפקה הזאת, רק זמרים ישראלים, הפכורה העולמית, הצזעה, יוצא מן הכלל.
מה למדת במלחמה הזאת על ישראל או על ישראלים או בכלל שלא ידעת?
פעם אמרו, היה שפירה שאמר, זה דור הזה, זה חר הזה. לא, זה לא חר הזה. דור הטיק טוק וחגיגת העני, ואני הוא חוגג על חשבון הקהילה. מסבר שזה לא נכון. הגרעין הקשה הוא לא גרעין קשה, הוא עם קשה, הוא עם פטריוטי, הוא עם נלחם. אני רואה את האנשים האלה, הצעירים האלה. אני יודעת מה זה מלחמות. אני יודעת מה זה אנשים במילואים. ופתאום הם עוזבים 4 חודשים. זה לא פשוט. זה לא פשוט. אז אני, באמת, אני מעריצה את העם הזה. אני פשוט מעריצה אותו.
בורי, את עושה מדיטציה?
לא, אני לקחתי הרצאות פרופסור שלימד בתרבות יפן, והיה עושה לנו מדיטציה. זה הייתי עושה מפני שאני לא רוצה לפרוש, אבל הייתי פוקחת עין תורנית לראות את כולם. אני לא בשביל מדיטציה.
יש משהו בך שהוא ערני מדי בשביל זה, לא? איזה חוש עיתונאי כזה שהוא כל הזמן...
אני לא היפראקטיבית, לא, אני לא, אני בסדר, אבל אני לא... אני עוצמת עיניים, גם יש לי בעיות של נדודי שינה עד שאני נרדמת. אז אני עושה לצי דמיון מודרך, תשני, 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 תפסיקי.
הרבה אנשים מדווחים בתקופה הזאת על אכילה רגשית. את גם חוטאת בזה?
אני, אתה לא, לא תאמין, עם 49 כאילו המצחיקים שלי, אני אוכלת הרבה. אבל אני אוהבת לאכול, זה לא קשור אצלי למלחמה. אני אוכלת. אני אוכלת ואני אוכלת גלידות, אני אוכלת. זה לא אכילה רגשית. אני אוהבת לאכול.
יש לך דברים קבועים? זה אכילה מסודרת כזו, ארוחות, בשעות קבועות?
אני מאוד מסודרת, מפני שאני נשואה לגבר שהוא הכיר אותי, הוא היה מעשן כבד של 3 קופסאות, והוא היה משתעל, הוא היה בן 32 שהתחלנו לצאת, גרוש, ושכנעתי אותו להפסיק לעשן. לפני זה ניסיון גמילה שכשלו, ובעידודי הוא החליט, ובאז הוא לא חזר. קצת חזר לסיגרים, קובנים, בנוסח ביבי דטליו, גם זה הוא הפסיק עם השנים. אבל בגיל 50 פלוס פלוס, הוא החליט לשנות את אורח חייו, הוא הפך לצמחוני, הוא גם עשה דוקטורט בנושא בארצות הברית, ובתזונה, ואני צריכה לבשל לו. הייתה לי מבשלת, אבל היום אין לי מבשלת, אין הצדקה להחזיק מבשלת שאני בבית, ובלי מלח, ובלי טיגון, והוא לא אוכל בשר, גם לא עוף, רק דגים וביצים. אז, ואנחנו אוכלים בשעות קבועות, כן. בשעות קבועות לגמרי.
אז גם
הוא מתייחס, בעלי מתייחס לגוף שלו, אמרתי כינור ראשון, כן, אבל סטרדיווריוס. אז אנחנו סוגדים לסטרדיווריוס.
מה שסטרדיווריוס, אני לא יודע.
זה אחד הכינורות העיקרים בעולם.
הבנתי, כלומר, ממש כמקדש.
אני רואה שאת צריכים להיפגש למילון נתונים.
אז רגע, אבל התפריט הזה, כלומר, את אימצת אותו גם אלייך?
כן, מפני שמה אני אבשל, אם יש לי אורחים, אז אני גם אוכלת, אני מכינה גם אוב ודברים כאלה. אבל מה, אני אבשל כמה סירים? ושאוכלים במסעדות, אני מתפרעת.
את תזמיני את הסטייק.
לא סטייק, בשר אני לא אוכלת, הוא טוען שזה לא טוב לבריאותי, אני אוכלת אוף, שרימסים, כל סוגי הדגים, גבינות הוא לא אוכל, רק גבינות סויה, אני אוכלת גבינות.
בוריה, אני אקדים ואגיד בלי עין הרע לפני השאלה שאני רוצה לשאול, אתם הרבה שנים ביחד. אני, מחישוב שאני עשיתי זה 60 שנה. כן, 60 שנה, נגיד, משהתחלתם לצאת.
כן.
איך עושים את זה? איך שומרים על זוגיות כל כך הרבה זמן?
עובדים קשה, אבל אני צריכה להגיד שיש לנו נסיבות מקילות. שלי, בעלי בן קרוב ל-60, בעל משרד מאוד מאוד מצליח בתל אביב, חליפה שלושה חלקים, הוא החליט שהוא משרת בחליפת שלושה חלקים. שהיה אומר, אני הרווחתי במיזוג הזה $3 מיליון, $5 מיליון, זה לא הוא הרוויח. בטריקים שהוא עשה במיזוג, הוא חסך למיוצגים שלו, במובן זה, זה היה פרדס, חברה למוצרי הדר, $3 מיליון, חוט, עבר, לא יודעת כמה. ואז הוא החליט שהוא הופך לאיש עסקים. הוא הוציא רישיון, הוא היה מהראשונים שהוציא רישיון אמריקאי, בהתחלה הוא היה גם עורך דין אמריקאי, אחר כך הוא עבר לעסקים, הוא הפך לאיש עסקים. התחיל לקנות בתים, והיו לו מאות דירות. ובמשך שנים הוא ניהל עסקים שם, היינו מתראים כמה פעמים בשנה, הוא היה בא לארץ לבקר אותי, אני הייתי נוסעת אליו, וככה זה היה מגיל 60 עד גיל 87, שהוא מכר את כל עסקיו. אז זה גם משמר, במידה מסוימת.
המרחק הזה?
כנראה, כן. פגישה שכזאת, כל פעם.
זה עוזר לגעגועים, אני בטוח. אנחנו מתקרבים לסיום ברורי, אבל
אני מקווה שהיה לך מעניין איתי.
מאוד, אני מתקשה לשחרר את השיחה, אנחנו כבר גלשנו מהזמן לחלוטין, אבל אני כן, אני רוצה לשאול אותך, אמרת מקודם, הזכרנו את יפה ירקוני, זמרת המלחמות.
שלוש המלחמות, כן.
כן. את מבחינתי עיתונאית המלחמות, אוקיי? התחלנו מלחמת העולם השנייה, והגענו עד לחרבות ברזל. יש לך איזושהי עצה שאת יכולה לתת לאנשים היום לגבי החיים תחת מלחמה? לגבי מה מרגישים, לגבי מה עושים?
אני לא אוהבת טיפים, אבל אני חושבת להתענג על הנחמות הקטנות, על הדברים הקטנים, לחוש את היופי שבכל דבר, להתענג עליו. גם משפחות אבלות יודעות לחייך ולסמוח. אז גם אתה, תעשה זאת. ואז אולי מתוך זה יתפתח הדבר הגדול. אנחנו באנו לכאן, אתה, אני, כל אחד לקדנציה אחת בלבד. אז תפיק את המרב.
יש בספר פרני וזוי של ג'יי די סלינג'ר, יש שם איזה רגע שהם הולכים לרדיו, והם מתלבשים יפה. ונשאלת השאלה, למה להתלבש יפה כשהולכים לרדיו? והוא אומר, אני מתלבש בשביל האישה השמנה שמאזינה מהיציאה. כלומר, יש איזה הבנה כזו שגם אם אין איזה מטרה ספציפית, אני לוקח את זה, כי לקום בבוקר, להתלבש, לא משנה מה, למרוח קרם, לעשות כל מה שצריך לעשות, להתקלח, להתייחס את עצמנו יפה, בטח בתקופה הזאת, כי זה לחיות, זה לשמור על החיים.
ירדנה רזי סיפרה לי פעם רעיון של יוריד את פח הזבל, יוריד את מאופרת. אז אני לא, אני יורד לפח הזבל, לא, אני גם מעט מתאפרת, משום שאם הגיל תתאפרי פחות. להתלבש זה גם, אתה מתלבש למען עצמך. זה רגע טקסי, זה רגע של חגיגות. כמה טקסים יש לנו בחיינו? אז זה, יש טקסים גדולים, כמו נישואים, לידה, אפילו מוות, ויש את הטקס הקטן, שאתה מתלבש, אתה מתבשם, זה כמו שאתה מצחצח שיניים, לגמרי. לגמרי, תתענג על זה. אני, עד היום, כל לילה, לפני שהולכים לישון, נותן נשיקה לבעלי. זה לא נשיקה של תשוקה, בואו לא נשחק אותה, אבל זה נשיקה של אינטימיות. אנחנו גם בפארק הולכים יד ביד. אז זה לא מפני שיש לי פרפרים שראיתי את ידו בידי, אבל יש את המגע של אור באור. צריך לעשות את הדברים באמת, לא הקטנטנים, המינימליסטים. ומזה אולי זה יצוס, ואתה יודע, יהפך לאש תמיד.
אני חושב על, על מה הדבר שאנחנו הכי אולי מחכים לו, אז, אז בטח זה ש, שישובו החטופים, בריאים, זה ברור, זו תפילה שאנחנו...
בריאים אני לא יודעת, אבל שישובו.
שישובו. מה הדבר שאת, שאת מחכה לו שיחזור, אחרי שהתקופה הזאת תעבור?
אני מחכה שאני לא אלך לישון עם תיק עם מפתחות, שאולי תהיה זקה, ושאני אוכל לטוס. היום אני לא רוצה לטוס, כאילו אני נוטשת כאן, אני לא רוצה לנטוש. הנורמליזציה, אתה כל שאלת אותי על השגרה, לחזור לשגרה, לחזור לשגרה, ולהתעונן כמה אני עייפה, וכמה זה וכמה זה. היום אתה לא רוצה גם להתעונן, הכל מתגמד מול מה שקורה. מה, אתה יכול להתעונן שאתה רואה צילומי המנהרות האלה עם התחב? אלוהים, אלוהים, מה עוד אנחנו צריכים לעבור? אנחנו לא בפוסט-טראומה, אנחנו בטראומה. אני רוצה כבר לבוא, להגיע לפוסט-טראומה.
להגיע לפוסט-טראומה, ושיהיה אפשר להתלונן על דברים יומיומיים ופשוטים.
יומיומיים, כן, כמו אני מזיעה, אני לא מזיעה, העוזרת הגיעה, לא הגיעה, אני ככה, אני ככה. כן, זה רקוב וזה, לא. כן, לא לחשוב על חטופים כל היום.
אני מחכה לזה גם. ברוריה אבידן בריר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך שערכת אותי, בוקר טוב.
וזהו, עד כאן מרחב מוגן להיום. כל פרקי הסקט זמינים באתר וביישומון כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאית אלן עדיונוב, אני אלעד ברנוי, להתראות.